שלום וברכה, לימוד הרמב״ם יומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים בהלכות חמץ ומצה בפרק השני. ובו 19 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ומפי השמועה קבלת חכמים, הלכה למשה מסיני למדו, שהראשון זהו יום 14, ראיה לדבר זה, מה שכתוב בתורה לא תשחט על חמץ דם זבחי, כלומר לא תשחט הפסח ועדיין החמץ קיים, ושחיטת הפסח הוא יום 14 אחר חצות. הלכה ב' ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיבטלו בליבו ויחשוב אותו כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל ושכל חמץ שברשותו, הרי הוא כאפר וכדבר שאין בו צורך כלל. הלכה ג' ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ, ונקרא בלשון חכמים בדיקת חמץ, במחבואות ובחורים, ולבדוק ולהוציאו, ונקרא בלשון חכמים ביאור חמץ, מכל גבולו, מכל רשותו, והחמירו חכמים בחמץ שאדם רגיל בו כל השנה שמא יבוא לאוכלו בפסח. וכן מדברי סופרים שבודקין ומשביטין החמץ בלילה, מתחילת ליל 14 בניסן לאור הנר, מפני שבלילה כל המצויים בבתים ואור הנר יפה לבדיקה. ואין קובעין מדרש בסוף יום 13, חצי שעה לפני הלילה, שלא יתערד בלימודו וישכח לבדוק. וכן החכם לא יתחיל לקרות ללמוד לעצמו בעת זו, שמא יימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחילת זמנה. הלכה דלת, אין בודקין לא לאור הלבנה ולא לאור החמה ולא לאור האבוקה, חבילת עצים או נרות דולקים יחד, והטעם בזה שאינו יכול להכניסה בחורין ובסדקין לבדוק שם, אלא לאור הנר. במה דברים אמורים? בחורים ובמחבואות, אבל החסדרה שיש לה שלושה קירות והקיר הרביעי פרוץ, שאורה רב, אם בדקה לאור החמה, דיו, בדיעבד, אבל לכתחילה בודקין בה גם בלילה לאור הנר. ואמצע החצר אינו צריך בדיקה, מפני שהעופות מצויים שם, והן אוכלים כל חמץ שיפול שם. אבל מה שנמצא בחורים שבצדדי החצר, אין העופות מגיעים לשם וצריכים בדיקה. הלכה ה' חור שבאמצע הבית שבין אדם לחברו, בקיר שבין ביתו לבית חברו, זה בודק עד מקום שידו מגעת, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו, שמא נתגלגל לשם חמץ. אבל חור שבין ישראל לגוי אינו בודק כלל, שמא יאמר הגוי כשפים הוא עושה לי, שמחפש בלילה בחורים ובסדקים בנר, ועל ידי זה יעליל עליו ויבוא לידי סכנה, אלא מבטלו בליבו ודיו. וכל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אינו צריך בדיקה. הלכה ו, חורי הבית התחתונים, למטה משלושה טפחים שאין דרך להשתמש שם, במקום שאין תינוקות מצויים, והעליונים שאין יד אדם מגעת לשם, וגג היציאה, חדר קטן שגגו משופע, ואי אפשר להשתמש עליו ולכן אינו צריך בדיקה, ורפת בקר ולולין ומצבן ואוצרות יין ואוצרות שמן שאינו מסתפק מהן, ובית דגים גדולים אינן צריכים בדיקה, אלא אם כן הכניס להן חמץ, אבל אוצרות שחר ואוצרות יין שמסתפק ממנו, ובית דגים קטנים לא קבוע כמה משתמשים בהם ולפעמים נכנס שם באמצע הסעודה ופיתו בידו, ובית העצים ובית המורייס וחורי הבית האמצעיים וכיוצא באלו צריכים בדיקה, שסתמן שמכניס להן חמץ, שמא באמצע סעודתו כשפיתו בידו נכנס לשם להביא מהן, ואם ידע בוודאי שלא הכניס שם חמץ אינו צריך בדיקה, וכשבודק המרתף בודק ממנו שתי שורות החיצונות שהן העליונה ושלמטה ממנה. הלכה זין, אין חוששין שמא גררה חולדה חמץ למקום שאין מכניסין בו חמץ, שאם נחוש, אם נחשוש מבית לבית, נחוש מעיר לעיר, ואין לדבר סוף, שאי אפשר שכל ישראל יבדקו חמצם בבת אחת, וכל פעם יש לחוש שמה שני עוד לא בדק חמץ, והעביר החולדה חמצו ממקום שאינו בדוק למקום הבדוק, ואין לדבר סוף. בדק ליל 14, והניח 10 חלות ומצא 9, הרי זה חושש וצריך לבדוק פעם שנייה, שהרי גררה החולדה או אכבר בוודאי. הלכה חטא, וכן אם ראה אכבר שנכנס לבית וחמץ בפיו, אחר בדיקה צריך לבדוק פעם שנייה, אף על פי שמצא פירורין באמצע הבית. אין אומרים כבר אכל אותה הפת במקום זה והרי הפירורין, אלא חוששים שמה הניחה בחור או בחלון, ואלו הפירורין שם היו מקודם, שאין דרכו של אכבר לפרר, ולפיכך חוזר ובודק. אם לא מצא כלום, הרי זה בודק כל הבית, ואם מצא אותה הפת שנטלה אכבר ונכנס, אין צריך בדיקה. הלכה ת', ראה תינוק שנכנס לבית בדוק ובידו כיכר, ונכנס אחריו ומצא פירורין, אינו צריך בדיקה, שחזקתו שאכלו, ואלו הפירורין שנפלו ממנו בשעת אכילה, שדרך התינוק לפרר בעת אכילתו, ואין דרך אכבר לפרר, ואם לא מצא פירורין כלל, צריך לבדוק. הלכה י', הניח 9 ציבורין של מצה ואחד של חמץ, ובא אכבר ונטל, ולא ידענו אם חמץ עם מצה נטל, ונכנס לבית בדוק, צריך לבדוק. שכל הקבוע, עם הרוב והמיעוט, כל אחד קבוע במקומו, אין הולכים אחר הרוב, אלא הרי הוא כמחצה על מחצה, ונחשב לספק. הלכה י' שני ציבורין, אחד של חמץ ואחד של מצה, ושני בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, ובאו שני אכברים, זה נטל חמץ וזה נטל מצה, ואין ידו לאיזה בית נכנס זה שנטל חמץ. אנו תולים שהחמץ הובא לבית שאינו בדוק, והמצה לבית הבדוק, שספק מדי רבנן לכולה. וכן שני בתים בדוקין וציבור אחד של חמץ, ובא אכבר ונטל, ואין ידוע לאיזה בית נכנס, על כל בית תולין שלא נכנס האכבר לשם, ואין צריך בדיקה. או שידע שנכנס לאחד מהן ונכנס אחריו ובדק ולא מצא כלום, או שבדק ומצא כיכר, או שהיו 9 ציבורין של מצה ואחד של חמץ, ופרש כיכר מהן, ואין ידוע אם חמץ או מצה, ובא אכבר ונטל הכיכר שפרש ונכנס לבית בדוק, בכל אלו אינו צריך לבדוק פעם שנייה, שאין כאן קבוע. הלכה י"ב, הניח החמץ בזווית זו ומצאו בזווית אחרת, אנו חוששים שהחמץ שהניח בזווית זו נאבד בבית ונמצא בזווית אחרת הוא חמץ אחר, או שהניח 9 חלות ומצא 10, או שבא אכבר ונטל לחמץ וספק נכנס לבית זה או לא נכנס, בכל אלו צריך לבדוק מספק. הלכה י"ג, נכנס אכבר לבית וכיכר בפיו, ויצא אכבר משם וכיכר בפיו, אומרים הוא הראשון שנכנס, הוא האחרון שיצא, ולא צריך לבדוק. היה הראשון שנכנס שחור, וזה שיצא לבן, צריך לבדוק, בוודאי אין זה אותו הכיכר שנכנס. נכנס אכבר וכיכר בפיו, ויצאתה משם חולדה וכיכר בפיה, צריך לבדוק. יצאת משם חולדה ואכבר וכיכר בפיה, אינו צריך לבדוק, שזה הכיכר הוא שהיה בפי האכבר, שרי גם האכבר בפיה. נחש שנכנס לחור ופת בפיו, אין חייב להביא חבר, להביא קוסם השולט הנחשי ברסיעים להוציאו, אלא מבטלו את החמץ בליבו. הלכה י"ד, כזית חמץ בשמי קורה מחייבין אותו להביא סולם להורידו, אף על פי שכבר ביטל את החמץ שברשותו, שפעמים ייפול משמי קורה ושמה יבוא לאוכלו בפסח, היה חמץ בבור, אין מחייבין אותו להעלותו, אם נפל שם בלא מתכוון, אלא מבטלו בליבו ודיו, אבל אם יטמינו שם בכוונה, עובר. הלכה תדבב, כיפת שאור שיחדה לישיבה, אם תח פניה ביתית, הרי זו בטלה, מדין חמץ, ומותר לקיימה. בצק שבסדקי הערבה, כערה, אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר, ואם לאו, אם היה עשוי לחזק בו שברי הערבה, או לסתום בו נקב, בטל במיעוטו, ואם לאו, חייב לבאר. רבי יחיאל מפריש כתב כי הערבות שלשין בהם כל השנה, אין לסמוך על מה שרוחצין אותם בחמין ומנקרין לחמץ מהם, כי אי אפשר לנקרן שלא יישאר בין הכל כזית. היו בו שני חצי זיתים בשני מקומות וחוט של בצק ביניהם, רואין כל שאילו ינטה לחוט, ניטלין עמו, חייב לבאר, ואם לאו, אינו צריך לבאר. הלכת את זין, במה דברים אמורים ששני חצאי זיתים חמץ בשני מקומות אינו חייב לבאר? בערבה. אבל בבית, אף על פי שאם ינטה לחוט אין ניטלין עמו, חייב לבאר, מפני שפעמים מקבץ אותן על ידי שמטטים את הבית מזדמנים יחד שני החצאים. היה חצי זית בבית וחצי זית בעלייה, אינו שכיח שזיתים יזדמנו יחד במקום אחד. חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה, חצי זית בבית זה וחצי זית בבית שלפנים ממנו, הועיל ואלו החצאי זיתים דבוקים בקטלים או בקורות או בקרקעות, אינו חייב לבאר, אלא מבטל בליבו ודיו. הלכה י"ז, המזכיר בית סתם, שאין אנו יודעים אם בדקו את הבית מחמץ ב-14, ואין המזכיר לפנינו כדי שהסוחר יוכל לשאלו ולברר אצלו אם הבית בדוק או לא, הרי זה בחזקת בדוק ואינו צריך לבדוק. ומכיוון שבדיקת חמץ אינה אלא מדרבנן, שהרי ביטלו, אינו חייב לבדוק שספק דרבנן להקל. ואם הוחזק זה המזכיר שלא בדק, ואמרו אישה או קטן, אנו בדקנוהו, הרי אלו נאמנים להעיד, שהכל נאמנים על ביאור חמץ והכל קשרים לבדיקה, ואפילו נשים ועבדים וקטנים, והוא שיהיה קטן שיהיה בו דעת לבדוק, שהגיע לחינוך. הלכה י"ח, המזכיר בית לחברו וקנאו באחת מהדרכים ששכירות קרקע נקנית בה. אם עד שלא מסר לו המפתח חל 14, על המזכיר לבדוק. מכיוון שאין לה סוחר מפתח, אין הוא יכול להיכנס בו לעשות בדיקת חמץ. ואם מי שמסר המפתח חל 14, על הסוחר לבדוק. אם כבר קנאו לעצמו באחת מדרכי הקניינים, אבל אם לא קנאו לעצמו ורק המפתח נמצא אצלו, אין זה מחייב אותו לבדוק, אלא בעל הבית חייב לבדוק. המזכיר בית בחזקת שהוא בדוק ונמצא שאינו בדוק, על הסוחר לבדוק ואינו מכך טעות, כי נוח לו לאדם לקיים מצווה בגופו, ואפילו במקום שבודקים בשכר, שרי מצווה הוא עושה. נוח לו לאדם לקיים מצווה בממונו, ומשהו טובו עכשיו אין זו, אלא המטלה לחזור בו מהסחירות. ויש אומרים שאף על פי שאין הסחירות קיימת ואינה מכך טעות, בכל זאת יכול הסוחר לטבוע את ההוצאות שהוציא על הבדיקה, שהרי שכר את הבית בחזקת בדוק. הלכה י"ט, המפרש בים, פורש ונוסע למדינת הים, והיוצא בשיירה, שהיא נסיעה לזמן ארוך, תוך 30 יום, זקוק לבדוק, כיוון שעברו חכמים שואלים ודורשים בלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום. מאותו הזמן חלה עליו חובת בדיקת חמץ. קודם 30 יום אינו צריך לבדוק, כיוון שאין דעתו להיות בביתו בפסח. ואם דעתו לחזור קודם בפסח, ומכל שכן אם דעתו לחזור בתוך ימי הפסח, שחייב לבדוק לפני יצאתו לדרך, כדי שבחזרתו ימצא את ביתו נקי מחמץ. צריך לבדוק ואחר כך יצא. שמא יחזור ערב הפסח בין השמשות ולא יהיה לו פנאי לבאר. ואם אין דעתו לחזור, אין צריך לבדוק אלא מבטלו בליבו במקום שנמצא בזמן הביטול. וכן העושה ביתו אוצר, אוסף לתוכו תבועה ופירות, תוך 30 יום, זקוק לבדוק, ואחר כך כונס אוצרו לתוכו. קודם 30 יום, אם דעתו לפנותו קודם הפסח, צריך לבדוק ואחר כך עושהו אוצר. ואם אין דעתו לפנותו קודם הפסח, אינו צריך לבדוק, כי החמץ שנמצא תחת התבועות, הרי הוא כמבואר. עד כאן מהשיעור הימי ברמב"ם בספר זמנים הלכות חמץ ומצה בפרק השני. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם במי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים, הלכות חמץ ומצה, בפרק השלישי ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כשבודק אדם ומחפש בלילי 14 בניסן, מוציא את החמץ מן החורים ומן המחבואות ומן הזוויות, ומקבץ הכל ומניחו במקום אחד עד תחילת שעה שישית ביום, ומבערו. ואם רצה לבערו, לסורפו, בלילי 14, מבערו. שהרי ביעור חמץ הוא בכל דבר שיכול לבערו מן העולם. הלכה ב' החמץ שמניח בלילי 14 כדי שאוכל ממנו למחר עד 4 שעות, וכן מה שמוצא בבדיקתו, אינו מניחו מפוזר ומפורד בכל מקום, אלא מצניעו בכלי או בזווית ידוע ויזהר בו, שאם לא נזהר בו ומצאו חסר, צריך לחפש אחריו ולבדוק פעם אחרת, שמה גררו העכברים. הלכה ג' חל 14 להיות בשבת, בודקין את החמץ בלילי ערב שבת, שהוא ליל 13. שהרי אי אפשר לבדוק ביום 13, כי אין בודקין לאור החמה, וביום לא מועיל אור הנר, כי נר בפני השמש, מה הוא מועיל? הוא מניח מן החמץ כדי לאכול ממנו עד 4 שעות ביום השבת, ומניחו במקום מוצנע, והשאר מבערו מלפני השבת, ואם נשאר מן החמץ ביום השבת אחר 4 שעות, מבטלו וכופה עליו כלי עד מוצאי יום טוב הראשון ומבערו. הלכה ד' היו לו כיכרות רבות של תרומה וצריך לשורפה ערב שבת, לא יערב התאורה עם התמאה וישרוף, שלא יתמא את התאורה, אלא שורף תמאה לעצמה ותאורה לעצמה ותלויה, ספק תאורה, ספק תמאה לעצמה, ומניח מן התאורה כדי לאכול עד 4 שעות ביום השבת בלבד. הלכה ה' מי ששכח או היזיד ולא בדק בלילי 14, בודק לאור הנר בחורין ובסדקין 14 בשחרית. לא בדק בשחרית, בודק בשעת הביאור, בשעה 6 זמן שריפת החמץ. לא בדק בשעת הביאור, בודק בתוך החג, היינו בכל המועד, או בודק ביום טוב, ועל החמץ שמוצא, כופה עליו כלי. עבר הרגל ולא בדק, בודק אחר הרגל, כדי שיבאר מה שימצא מחמץ שעבר עליו הפסח, מפני שהוא אסור בהניה. הלכה ו' כשבודק החמץ בלילי 14, או ביום 14, או בתוך הרגל, מברך קודם שהתחיל לבדוק, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. הבדיקה אינה אלא התחלת הביאור, אבל המטרה הסופית היא הביאור, ולכן מברכים על הביאור ולא על הבדיקה. הוא בודק ומחפש בכל המקומות שמכניסים להם חמץ, כמו שבארנו, ואם בדק לאחר הרגל, אינו מברך, אינו חייב לבאר את החמץ אפילו מדי רבנן, אלא שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, ולכן צריכים לבדוק ולמצוא את החמץ ולהשימו במקום שלא יתערב במאכל. וכיוון שאין כאן מצווה לבערו, לכן אין מברכין על הבדיקה שאחר הרגל. הלכה הזין, וכשגומר לבדוק, הבודק צריך שיבטל בליבו סמוך לבדיקה מיד. אם בדק בליל 14 או ביום 14 קודם 6 שעות, צריך לבטל כל חמץ שנשאר ברשותו ואינו רואהו, ויאמר כל חמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו, הרי הוא בטל והרי הוא כאפר, אבל אם בדק מתחילת שעה שישית ולמעלה, אינו יכול, אינו צריך לבטל, שהרי אינו ברשותו, שכבר נאסר בהניה. הלכה ח', לפיכך אם לא ביטל קודם 6, ומשש שעות ולמעלה מצא חמץ שהיה דעתו עליו, והיה בליבו, ושכחו בשעת הביאור ולא ביארו, הרי זה עבר הלא ייראה ולא יימצא, שהרי לא ביאר ולא ביטל, ואין הביטול אתה מועיל לו כלום, לפי שאינו ברשותו, והכתוב עשהו כאילו הוא ברשותו לחייבו משום לא ייראה ולא יימצא, וחייב לבארו בכל עת שימצאנו, ואם יצאו ביום טוב, כופה עליו כלי עד לערב, כדי שלא יראהו וישכח שיום פסח ויבוא לאכול ממנו, ומבערו במוצאי יום טוב, אבל ביום טוב אסור לבערו, הרי הוא מוקצה ואסור לטלטלו, לכן אי אפשר לשורפו ביום טוב. ואם שלגדשו, אינו צריך לכפות עליו כלי, שהכל פורשין ממנו, מחמת קדושתו. הלכה תת, מי שיצא מביתו ערב פסח, קודם שעת הביאור לעשות מצווה או לאכול סעודה של מצווה, כגון סעודת אירוסין ונישואין, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבאר ולחזור לביצוותו, יחזור, שכיוון שאפשר לקיים שתיהן, מצוות ביאור חמץ קודמת לשאר מצוות, כיוון שזו מצוותה היום. ואם לאו, שאם יעסוק בביאור חמץ לא ישאר לו זמן ביום לעשות המצווה האחרת, יבטל בליבו. יצא להציל מיד הגייס, מיד חיל שודדים, מן הנהר השוטף מקום יישוב בני אדם, מן הדלקה ומן המפולת, קיר שהתמוטט ותחתיו שוכבים בני אדם בסכנה, יבטל בליבו ודיו. ולא יטפל בביאור חמץ, כדי שלא יתבטל מהצלת נפשות. יצא לצורך עצמו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, יחזור מיד. ועד כמה הוא חוזר? עד כבצה, עד 60 גרם. היה פחות מכבצה, היה פחות מ-60 גרם, לא חשוב אוכל. מבטלו בליבו ודיו. הלכה י' מי שהניח בכל המועד עיסה מגולגלת, נילושה במים, בתוך ביתו ויצא, ונזכר אחר שיצא, והוא יושב לפני רבו, ומפני אמת כבוד רבו, אינו יכול לקום וללך ולהפותה. והיה ירא שמא תחמיץ קודם שיבוא, הרי זה מבטלו בליבו קודם שתחמיץ. אבל אם החמיצה, אין הביטול מועיל כלום, שהרי בכל המועד העניין מדובר שחמץ אינו ברשותו לבטלו, אלא כבר עבר הלא ייראה ולא יימצא, וחייב לבאר מיד כשיחזור לביתו, שבכל המועד מותר לסורפו, אבל ביום טוב אסור אפילו אם לא ביטלו. הלכה י' אומר הרמב״ם, כיצד ביאור חמץ סורפו עד שנעשה פחמים, או פורר לפירורים דקים וזורה לרוח, או זורקו לים או לנהר, ואם היה החמץ קשה, לחם יבש או חיטים יבשות, ואין היה מחתכו במהרה, הרי זה מפררו, ואחר כך זורקו לים. חמץ שנפלה עליו מפולת, גל של אבנים, ונמצא עליו אפר 3 טפחים, 24 סנטימטר או יותר, הרי הוא כמבואר וצריך לבטל בליבו אם עדיין לא נכנסה שעה שישית, שמה יפקח הגל, יסיר את האבנים משם במועד, ונמצא החמץ לפניו. נתנו לגוי קודם שעה שישית, אינו צריך לבאר, ואם שרפו קודם שעה שישית, הרי זה מותר לענות בפחמין שלו בתוך הפסח, אבל אם שרפו משעה שישית ולמעלה, הועיל והוא אסור בהניה, הרי זה לא יסיק בו תנור וחיריים, ולא יופה בו ולא יבשל, ואם בישל או אפה, אותה הפת ואותו התבשיל אסור בהניה. וכן הפחמין שלו אסורין בהניה, הועיל ושורפו אחר שנאסר בהניה. עד כאן מה שרואה ברמב״ם בספר זמנים הלכות חמץ ומצה בפרק השלישי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים הלכות חמץ ומצה בפרק הרביעי ובו 12 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כתוב בתורה ולא ייראה לך חמץ. יכול אם תמן אותו או יפקיד אותו ביד גוי לא יהיה עובר? תלמוד לומר, שאור לא יימצא בבתיכם. אפילו יפקידו או יתמינו, שרש לו אפשרות למצוא אותו, והוא בכלל לא יימצא. יכול לא יהיה עובר אלא אם כן היה חמץ בביתו, שרי כתוב לא יימצא בבתיכם. אבל אם היה רחוק מביתו בשדה או בעיר אחרת לא יהיה עובר? תלמוד לומר, בכל גבוליך, בכל רשותיך, יכול יהיה חייב לבאר מרשותו חמץ של גוי, שלא קיבל עליו אחריות, או של הקדש? תלמוד לומר, לא ייראה לך, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, גויים, או של גבוה, הקדש. הלכה ב' הלמדת שחמץ של ישראל, אם יניחו ברשותו, אפילו תמון ואפילו בעיר אחרת ואפילו מופקד ביד גוי, הרי זה עובר משום לא ייראה ולא יימצא. חמץ של הקדש או של גוי שהיה אצל ישראל, אפילו היה עמו בבית, הרי זה מותר מפני שאינו שלו. ואפילו היה של גר תושב שיד ישראל שולטת עליו, אין כופין אותו להוציא חמץ מרשותו בפסח, לפי שסוף סוף אין החמץ של ישראל. אבל צריך לעשות מחיצה גבוהה 10 צפחים בפני חמצו של גוי, שמה יבוא להסתפק, שמה יבוא להנות ממנו. וכאן לא מספיק לכפות עליו כלי, כדין מוצא חמץ בביתו ביום טוב. לפי ששם הוא זמן קצר עד מוצא יום טוב, שאז ישרפנו. אבל כאן שחמץ בביתו כל ימי הפסח, חוששים אנו שמא ינטל לכלי לאיזה צורך, ויתגלה חמץ ויבואו לאוכלו. אבל של הקדש אינו צריך, מפני שהכל פורשין מן ההקדש, כדי שלא יבואו לידי מעילה. להביא קורבן מעילה כדין כל הנהגה בשוגג מן ההקדש. הלכה ג', גוי שיפקיד חמצו אצל ישראל, אם קיבל עליו ישראל אחריות, שאם עבד או נגנב ישלם לו דמיו, הרי זה חייב לבערו, הואיל וקיבל עליו אחריות, נעשה כשלו. ואם לא ביערו, אסור לאכול ממנו. ואם לא קיבל עליו אחריות, מותר לקיימו אצלו ועושה לו מחיצה גבוהה 10 טפחים, ומותר לאכול ממנו אחר הפסח שברשות הגוי הוא. הלכה ד', גוי אנס, אדם קשה ותקיף שיפקיד חמצו אצל ישראל, אם יודע ישראל שאם עבד או נגנב מחייבו לשלמו וכופה ובאונסו לשלם, אף על פי שלא קיבל אחריות, הרי זה חייב לבערו, שרי נחשב כאילו הוא שלו, מפני שמחייבו האנס באחריותו. הלכה ה', ישראל שהרהין שמשכן חמצו אצל הגוי לפני פסח, אם אמר לו, אם לא הבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוני, כנה חמץ זה מעכשיו, הרי זה ברשות הגוי, כלומר הרי הוא שלו, ואותר חמץ מותר לאחר הפסח, והוא שיהיה אותו זמן שקבע לו קודם הפסח. ואם לא אמר לו כנה מעכשיו, נמצא אותו החמץ כאילו הוא פיקדון אצל הגוי, שאף על פי שישראל המקבל משכון ומרשותו וחייו באחריות של גניבה ועבדה, גוי המקבל משכון מישראל אינו ברשותו כלל, ואסור בהניה לאחר הפסח. כמבואר לאל בהלכה א', שחמץ של ישראל המופקד ביד נוכרי עובר עליו הישראל. הלכה ו', ישראל וגוי שהיו באים בספינה, והיה חמץ ביד ישראל, והגיע שעה חמישית של 14 בניסן, הרי זה מוכרו לגוי או נותנו לו במתנה, וחוזר ולוקחו ממנו אחר הפסח, ובלבד שיתננו לו מתנה גמורה, ללא שום תנאי, כי אם נותנו לו במתנה על ידי תנאי, יש לחשוב שלא יקיים את התנאי, והמתנה בטלה למפרע, ועובר על בל ייראה ובל ימצא. הלכה זין, אומר ישראל לגוי בערב פסח לפני שעה חמישית, עד שאתה לוקח במנה, קונה חמץ לעצמך, בוא וכך ב-200, שיקנה חמץ הרבה, אף על פי שאינו רוצה לקנות לעצמו רק במנה, הוא מרמז לו שיקנה ממנו את העודף לאחר הפסח, וייתן לו על זה רווח. עד שאתה לוקח מגוי, בוא וכך מישראל, שמה יצטרך וכך ממך אחר הפסח, באופן שאין הוא מבטיח לו בוודאות שיקנה ממנו, רק מרמז לו על זה. ואף שיש כאן קצת הערמה, מותר, כיוון שחמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור אלא מדי רבנן, והערמה בדי רבנן מותרת. אבל לא ימכור לפני פסח ולא ייתן לו על תנאי, ואם עשה כן, הרי זה עובר על בל ייראה ובל ימצא. הלכה אחרי, תערובת חמץ שנתערב בו חמץ, אף שאין בו כזית חמץ ביחידי אכילת פרס ואין לוקה על אכילתו, בכל זאת עובר עליו בבל ייראה ובל ימצא, שהרי סוף סוף יש כזית חמץ בתערובת, עוברין עליה משום בל ייראה ובל ימצא, כגון המורייס, ציר דגים כבושים במלח ושמים לתוכו קמח, וכותח הבבלי, עשוי מחלב חמוץ ולחם, ושחר עמדי, שעושים אותו מן הקמח, וכל כיוצא באלו מדברים הנאכלים. אבל דבר שיש בו תערובת חמץ, ואינו ראוי לאכילה, נקרא בפי חז"ל חמץ נוקשה, הרי זה מותר לקיימו בפסח. הלכה ט', כיצד? הריבת האבדנין שנתן לתוכן קמח ואורות, אפילו נתנו שעה אחת קודם הביאור, הרי זה מותר לקיימו, שעל ידי האורות מסריח הקמח מיד ומתקלקל. ואם לא נתן האורות ונתן הקמח לבד, קודם שלושה ימים לשעת הביאור, מותר לקיימו, שרי נפסד והבאיש. תוך שלושה ימים חייב לבאר, שעדיין ראוי לאכילה הוא כשמגיע זמן הפסח, וכיוון שנתחייב בביאור שעה אחת, אף שנתקלקל אחר כך בימי הפסח, חייב לבאר. הלכה י' וכן הקילור, והוא משחה לעין והרטייה, תחבושת משוחה סמנים ששמים על מכה לרקחה, והיספלנית, תחבושת, והתיריאק, מין תחבושת, שנתן לתוכן חמץ, מותר לקיימן בפסח, שרי נפסדה צורת החמץ, ואינה ראויה לאכילה. הלכה י' אפת עצמה, שאפת היא בעין בלי שום תערובת, שהיא פשה ונפסלה מלאכול הכלב, ומלוגמה והיא תחבושת עשויה מקמח ותאנים וכיוצא בהם שאדם לועס ונותן על המכה, שנשרחה עד שאינה ראויה לאכילת כלב, אינו צריך לבאר, מאחר שנשרחה לפני הפסח, אין הבדל בין התחמצה ולבסוף נשרחה, או נשרחה ולבסוף נתחמצה. אבל כשנתחמצה בפסח, אינו מותר לקיימה, אלא אם כן נשרחה ולבסוף נתחמצה. בגדים שכבסו אותן בחלב חיטה, בעמילן, וכן ניירות שדיבקו אותן בחמץ וכל כיוצא בזה, מותר לקיימן בפסח ואין בהן משום לא ייראה ולא יימצא, שאין צורת החמץ עומדת ונפסל מאכילת כלב. הלכה י"ב אומר הרמב״ם, דבר שנתערב בו חמץ אינו בטל ואינו מאכל לאדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם, רק לחולים, כגון התירייק וכיוצא בו, אף על פי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר הפסח, אבל בהנאה מותר, ואף על פי שאין בו מן החמץ אלא כלשהו, הרי זה אסור לאוכלו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם מספר זמנים הלכות חמץ ומצה בפרק הרביעי, השם יתברך יבאר את החמץ מן הארץ, שהוא היצר שנאמר ותרוח הטומאה עברי מן הארץ, בגאולה האמיתית והשם עד המשיח תתקנו, שיבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.